שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א' את המאמר מהו בעבודה ישראל שגלו שכינה עמהם. אנחנו בעמוד 601 בטור א' פסקה ובאמור נבין. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. שוב, ספר כתבי רבש כרך א' מהו בעבודה ישראל שגלו שכינה עמהם, עמוד 601 פסקה ובאמור נבין. ובאמור נבין את השאלה ששאלנו, מהו הפירוש ישראל שגלו שכינה עמהן. כמו שאמר רבי שמעון בן יוחאי, בכל מקום שגלו שכינה עמהן. מה הרווח מזה בעבודה? שאומר על זה, כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. יש לפרש כנ"ל, שהאדם בזמן שהוא מרגיש שהוא נמצא בגלות, כלומר שתואם טעם בעבודה, טעם של גלות, ורוצה לברוח מהגלות, יהיה הפירוש שהאדם צריך להאמין שבכל מקום שגלו, שכינה עמהן. כלומר, שהשכינה נתנה לו לטעום טעם של גלות. עמהן יהיה פירושו שהשכינה דבוקה עמהן, ואין הם חס ושלום בבחינת פרודה מהשכינה, שצריכים לומר שזו בחינת ירידה. אלא להפך, שהשכינה נותנת לו עכשיו דחיפה שיעלה במעלות הקדושה, והיא מתלבשת עצמה בלבוש של ירידה. וכשהאדם ידע זה ויאמין שכך הוא, זה ייתן לו עידוד שלא יברח מהמערכה, שלא יאמר שהעבודה דה להשפיע אינה בשבילו, משום שהוא רואה תמיד שהוא נמצא במצב של עליות וירידות, ואינו רואה סוף למצבים האלו, ונופל לבחינת ייאוש. מה שאין כן אם הוא ילך בדרכי האמונה, ויאמין בדברי חז"ל, אז הוא צריך לומר להפך. אם שאר אנשים, הסדר העבודה שלהם הוא כסדרם, כלומר שהם מרגישים עצמם לשלמים, כלומר שהם רואים שברוך השם, הם מקיימים מצוות ומתפללים ולומדים תורה, ומה חסר להם עוד? זאת אומרת שאין להם מלמעלה טיפול מיוחד על כל צעד ושעל שיגידו להם אם דרכי העבודה שלהם הוא בסדר או לא. וזה דומה לאנשים שלומדים בכולל. נגיד שיש שם בהכולל 100 אנשים, ובאיזו עיר צריכים לרב. ובני העיר שלחו בקשה לראש הכולל שישלח להם רב. אז ראש הכולל בוחר צוות שיעשו בחינה מי מהלומדים מסוגל שם להיות רב. והסדר הוא שמבין 100 בני הכולל, ובוחרים המצוינים מהם. נגיד שלוקחים 5 אנשים ומבחינים אותם. בבחינה שואלים שאלות שהם צריכים לענות עליהם. אבל הם לא מוכרחים לענות על כל השאלות, אלא אם עונים 90%, כבר נקראים שכבר הם ראויים להיות נבחר מעם. ויש שעונים פחות מ-90. האם אפשר לומר אלו הלומדי כולל, שלוקחים אותם לראות את מצבם בתורה וחוכמה, הם אנשים פשוטים? מה שאין כן, 99 מהלומדי כולל שלא מבחינים אותם לראות את מצבם, האם הם בסדר בתורה וחוכמה? ומטעם שהם יותר גדולים, לא צריכים לבחון אותם? כמו כן, כאן בסדר העבודה, יש כלל. על דרך משל, שהם 99% מעובדי השם, שלא מבחינים אותם, אם הם בסדר. כלומר, שלא מראים להם את מצבם, אם הם בסדר בתורה ועבודה שלהם. זאת אומרת, אם לא מבחינים אותם, בטח כל אחד חושב בעצמו שהוא בסדר. אלא נגיד, אלו ה5% שהם מוכשרים להגיע לשלמות, להכניס אותם בהיכל המלך, אלו אנשים מכניסים אותם להיבחן. והם אלו שמראים להם מלמעלה את מצבם האמיתי בתורה ומצוות, בכדי שידעו מה לתקן, שהתיקונים נקראים אמונה, תפילה, יגיעה. והוא כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל על הפסוק, ויאמר הראני נא את כבודך, ויאמר השם הנה מקום איתי. ואמרו חז"ל איתי, ראשי תיבות אמונה, תפילה, יגיעה. כלומר שעל ידי תיקונים אלו, יכולים להגיע לשלמות האמיתי. ובאמור אנו רואים, מהי הדרך האמיתית בתורה ומצוות? הדרך היא להגיע לדבקות השם, הנקרא השתוות הצורה. שעל ידי זה זוכים לחיים, כמו שכתוב, כי אימך מקור חיים. ועליות וירידות זה נותנים למוכשרים, שהם מסוגלים יותר להיכנס בהיכל המלך. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה מוסיף לנו בעבודה הידיעה הזו, שגם הקדוש ברוך הוא ישוב מגלות כמו ישראל, שדרשו חז"ל על הפסוק, ושב השם אלוקיך את שבותיך. ואמרו וישיב לא נאמר, אלא ושב. מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עמהם מבין הגלויות. אולם קודם כל יש להבין מה שייך לומר אצל הקדוש ברוך הוא גלות. שגלות משמע שיצא ממקומו שהיה, והיה מוכרח ללכת למקומות זרים, ולהיות תחת שליטתם של שאר מלכים. ואין לו שום בחירה, אלא מוכרח לעשות ולמלות כל רצון של כל שליט, שהוא נמצא תחת שליטתו. והלא אנו צריכים להאמין, כמו שכתוב, מלוא כל הארץ כבודו. אם כן, מה שייך לומר גלות אצל הקדוש ברוך הוא? ועוד יש להבין כלפי מי אנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלות. בערך עצמו אי אפשר לומר, כי אין אנו יודעים מחשבותיו יתברך, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, לית מחשבה תפיסי בי כלל וכלל. אלא כל מה שמדברים מהבורא, הכל הוא מבחינת ממעשיך יקרנוך. אם כן מוכרחים לומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלות כלפי ישראל. כלומר שעם ישראל רואים שהקדוש ברוך הוא בגלות בין העמים. לכן יש להבין זה במה הוא מבטא שהוא נראה לעם ישראל שהוא בגלות. אולם וגם יש להבין מהי גלות, ואחר כך נוכל להבין שמי שנמצא בגלות, תואם טעם של גלות. וגם יש לדעת שבעניין גלות אנו מוצאים בית בחינות. א', שעם ישראל היו בארץ הקודש, והיה להם בית המקדש, ובא נבוכדנצר, והחריב את בית המקדש, וגלה את ישראל מן הארץ, כמו שכתוב, איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי, אשר הגלה מירושלים. נמצא שגלות נקרא, שגלו אותם ממקום עושר ושלווה, ללכת ולסבול, להיות נע ונד, שלא יהיה להם מנוחת הנפש. ב', אנו מוצאים בגלות מצרים, שלא גלו מאיזה מקום שלווה, אלא במקום שהיו, התחילו להרגיש שהם נמצאים בגלות. והם ראו שהם משועבדים לפרעה מלך מצרים. כלומר, מה שמלך מצרים היה דורש מהם, לא הייתה להם בחירה חופשית, אלא היו מוכרחים למלות את רצונו בכל מה שדרש מהם. לפי זה, מה יהיה הפירוש שהשם גלה ממקומו? הלא כתוב מלוא כל הארץ כבודו. אם כן, איך שייך לומר אצל הקדוש ברוך הוא שגלה ממקומו למקום אחר? ולפי פירוש הבית של גלות, כדוגמת גלות מצרים, שפרעו מלך מצרים שלט על בני ישראל, בזה הרגישו גלות. ומה שייך לומר אצל הקדוש ברוך הוא, שחס ושלום יש מישהו שהוא שולט עליו, שנוכל לומר שהקדוש ברוך הוא בגלות? אלא ודאי, מה שאנו מדברים גלות אצל הקדוש ברוך הוא רק בערך הנבראים. כלומר שהוא לפי השגת הנבראים נוהג עניין של גלות וגאולה. שלפעמים הם משיגים את הקדוש ברוך הוא שהוא מלך גדול ויושב בהיכלו, ושרפים וחיות ואופני הקודש עומדים סביביו. ולפעמים הם משיגים אותו שצורתו הוא כמלך שגלה אותו מהיכלו ויושב בשביה תחת שליטת מלך אחר, וזה נבחן שהמלך נמצא בגלות. ולפי זה יש לפרש שעם ישראל יצאו מארץ ישראל ונחרב בית המקדש, ועל דרך עבודה יש לפרש שעם ישראל יצאו לחוץ ואינם מרגישים טעם בתורה ומצוות, והלב שלהם, שהיה מקום להרגשת הקדושה, המכונה בית המקדש, המקום הזה נחרב. והמלך השני, הנקרא מלך זקן וכסיל, כבש את ליבם, וכל הכלים דקדושה הוציא משם, שפירושו שכל המחשבות דקדושה שהיה בליבם הוציא משם, והכניס לתוכם צלם בהיכל השם. שפירושו שמקודם לכן היה שם קדושה, והוא הוציא את כל המחשבות לקדושה, שקדושה נקראת מחשבות לשם שמיים, והוא כבש את ליבם והכניס לליבם מחשבות שהם רק לתועלת עצמם, שזה נקרא שהמלך זקן וכסיל כבש את בית המקדש וגלה ישראל מתוכם. כלומר שבחינת ישראל כבר לא נמצא אצלם בתוך גופם. וזה כמו שכתוב, אלוקים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קדשך, שמו את ירושלים לאים. כלומר שבחינת ישראל יצאו מליבם, ובאו במקומם גויים. ולפי זה יהיה הפירוש, שגם הקדוש ברוך הוא גלה עמהן, כלומר שיצאו מהיכלו, לגבי ישראל, היינו שכך הם מרגישים, שאין לו החשיבות כמו שהיו מרגישים מטרם שגלו מארץ ישראל. ומהו הרווח מזה שגם הקדוש ברוך הוא גלה עמהן? את זה יכולים להבין, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. ועל זה מקשין העולם, ומדוע נכנס רוח שטות בכדי שיחטא? ואמר, היות שיש כלל, עין רואה והלב חומד. נמצא שאם ראה איזה דבר רע, אין ראייה בעיניים או ראייה במחשבה, הוא מוכרח לבוא לידי חמדה. לכן הגם שעל העין אין בידו למנוע זה, כי הן במחשבה והן בהסתכלות, בא בלי שום הכנה, לכן זה עוד לא נחשב לחטא. אלא מזה באים לידי חטא שנקרא חמדה. ואם האדם עושה תכף תשובה על הראייה, ממילא לא יבוא לידי חמדה, ואין חטא בידו. מה שאין כן אם האדם אינו עושה תכף תשובה על הראייה, אז הוא מוכרח לבוא לידי חטא, הנקרא חמדה. ונעשה תיקון מלמעלה, בכדי שאדם לא יפגום בהמלך הכבוד, שהוציא ממנו את הרוח חוכמה והכניס בו רוח שטות, ואנו רואים שגם בבית דין של מטה, להשוטה אין נותנים אותו עונש, כמו שנותנים לאדם שהוא שפוי בדעתו. נמצא כאן שנכנסו גויים בליבו, והן הוא מרגיש טעם של חיים בתורה ומצוות. נבחן אצלו שגם הקדוש ברוך הוא בגלות, שאין לו אז באותו מצב את האמונה בהקדוש ברוך הוא, כמו שהיה לו מטרם שקיבל את הירידה, לכן אין הפגם גדול כל כך. ויש עוד פירוש בזה, שגם השם עמהם בגלות, בזמן שעם ישראל בגלות, שהגויים שולטים עליהם, גם הקדוש ברוך הוא בגלות. לכן אנו מבקשים עבור הקדוש ברוך הוא שהוא יצא מהגלות. היות שאנו צריכים להיזהר שלא יתפללו על אהבה עצמית, אלא הכל יהיה לתועלת השם. לכן כשמבקשים להשם שיוציא את עמו מהגלות, נמצא הוא מבקש לתועלת הנבראים ולא לתועלת השם. ומשום זה שאנו מאמינים שגם השם בגלות, לכן אנו מבקשים לתועלת השם. היינו אנו מתפללים על כבוד שמיים, וזהו כמו שאומרים בתחנון, חוסה השם עלינו, למה יאמרו הגויים, עיין האלוקיהם, למענך עשה עמנו חסד ואל תאחר. נמצא בזה שיודעים שגם הקדוש ברוך הוא סובל מהגלות. בזה ניתן לו מקום להתפלל עבור תועלת השם ולא לתועלת עצמו. אולם איך אנו יכולים לומר שגם הוא נמצא בגלות ושהגויים כביכול שולטים עליו כמו ששולטים על עם ישראל? התשובה היא כנ"ל. היות שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ועל הטוב הזה, מה שהנבראים צריכים לקבל נעשה תיקון. שיכוונו בעל מנת להשפיע, לכן בזמן שישראל בגלות בין העמים, שפירושו שמונחים תחת שליטת של קבלה עצמית, לכן אין הם מסוגלים לקבל את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות. ומשום זה אין הם יכולים לטעום את טעם החיים שיש בקדושה. והיות שהגלות של האומות העולם שורה עליהם, משום זה כל מה שיקבלו, יתאמו טעם של הסתר פנים. והיות שהבורא רוצה בקיום העולם, לכן הוא מוכרח להתלבש עצמו בלבושים שאינם דקדושה. כלומר שהוא משפיע לעולם חיות בלבושים של גשמיות, כלומר שרק בדברים גשמיים הוא משפיע לעולם תענוגים וחיים. זאת אומרת שהעולם יכולים לקבל הנאה ותענוג רק בלבושים הנקראים הקנאה והתאווה והכבוד. זאת אומרת שמאיר ומחיה את העולם בלבושים דקליפות, שהם לבושים שמפרידים אותם מהקדוש ברוך הוא, היות שהתענוגים האלו באים מלובשים בכלים דאווה עצמית. נמצא שהקדוש ברוך הוא סובל מזה, שהם בזמן הגלות. היינו שבזמן שהם מונחים תחת שליטת אומות העולם, הקדוש ברוך הוא מוכרח להסתיר עצמו נגד הבנים שלו, ושלא יכירו אותו, שהוא המשפיע אותם טעם הגלות בתורה ומצוות, וכל החיים הם מוצאים בכלים דקבלה. זאת אומרת, התיקון הזה, שיהיה תענוג בכלי קבלה, לא יוכלו להרגיש את טעם בתורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא עשה התיקון בכדי שלא יפגמו בקדושה ושלא ילך הכל להקליפות. שפירוש הדבר שהם לא יתרחקו יותר מהקדושה על ידי זה שירגישו יותר טעם בקבלה עצמית. כי כל מקום שהתענוג גדול ביותר מתרחקים לכלי קבלה שזה מפריד אותם מהקדושה. נמצא לפי זה שעל ידי זה שהאדם יודע שהקדוש ברוך הוא בגלות, מוכרח להסתיר עצמו וכאילו הוא בגלות. מזה יכול האדם לדעת שאין שום קליפה בעולם, אלא על הכל האדם צריך לבקש רק מהשם ואין כוח אחר.
שאלות.
מה זה לבקש עבור הקדוש ברוך הוא שהוא יצא מהגלות?
יש בזה הרבה בוא נגיד, רמות בבקשה. זה אדם שסתם נמצא באיזו אמונה פשוטה ורוצה שהבורא יהיה יותר קרוב אליו. אדם שמבין שהגלות זה נקרא שיש הסתרה, יש משהו, יש מחיצה בינו ובין הבורא. מאיפה המחיצה הזאת? מזה שהתכונות שלו הם עושים את המחיצה. תכונות, רצונות, כוונות, הטבע שלו בסופו של דבר, האגו שלו עושה מחיצה, ואז הוא לא רואה את הבורא, וזה נקרא גלות. זאת אומרת, האור העליון לא מגיע אליו, כי אין השתוות הצורה בין הכלי, בין התכונות שלו לאור, אבל הוא יודע שהוא נמצא בגלות. ויכול להיות יודע למה נמצא בגלות, כי התגלו בו רצונות מקולקלים, והוא עוד לא תיקן אותם. אם מבין שזאת סיבת הגלות, אז מחפש איך לתקן את הרצונות האלה, ואז יזכה לגאולה. ככה גלות גאולה, גלות גאולה, זה מה שאנחנו קוראים ירידות עליות, ירידות עליות. במילים אחרות, מה ההבדל בין גלות וגאולה? שגלות זה מצב הממושך, שבו בעצמו יש לנו הרבה מצבים פרטיים, ושורה על כל העם, זאת אומרת על כל הכלי, שהיה קודם בסך הכל, בכללות, בהזדהות הבורא, בגילוי הבורא, בגאולה מה שנקרא. כי הבדל בין גלות לגאולה זה עוד א', אלופו של עולם שמתגלה. וכשמתגלה היצר הרע הלא מתוקן, אז הוא שורה על כל התכונות, על כל הכוחות, על חמישה חושים שלנו, ואנחנו נמצאים בגלות. מה זאת אומרת? אין בורא, אין מי שמנהל את העולם, או אדם נמצא באיזושהי מנה חלקית, או בכלל לא, או שמאמין אפילו בכל מיני הכוחות האחרים, תלוי מעומק ההסתרה. אבל אין לנו יותר חוץ מהאור והרצון שהאור הזה ברא, והיחס ביניהם, שמצמצום א' והלאה, שחוק ניתן שהרצון צריך להגיע להזדהות עם האור, אז אנחנו כבר מודדים רק העניין המסך הזה, שבין הרצון והאור, מסך המסתיר או מסך המגולה, וזה שייך לגלות או לגאולה. ישראל זה אותו חלק מהרצון לקבל, שמשתוקק לחזור להכרת הבורא כדי לעשות לו בזה נחת רוח, זאת אומרת להשפיע לו בחזרה כמו שהבורא, זה נקרא לחזור להגיע לדבקות. אומות העולם זה אותם הרצונות שעדיין אין בהם את הנטייה הזאת. ישראל, אז אפשר להגיד שהם נמצאים בגלות, כי קודם היו באיזה היכרות של הכוח עליון, זאת אומרת, רצונות, מסך הכל הרצון לקבל חלק מהם שנקרא ישראל, הם היו בגילוי האור, בגילוי מסוים של האור. שהמצב הזה נקרא גאולה, או סתם גילוי הבורא לנברא, ואחר כך נכנסו לגלות. מה זה גלות? לא שהבורא יתרחק, ולא שהמחיצה שהייתה נעלמה או הפוך נעשתה מאוד קשה, אלא הרצון לקבל בעצמו, הוא קיבל פתאום אביות נוספת. זאת אומרת, נגיד שהיה בעם ישראל אביות מסוימת, והם היו, למרות האביות הזאת מסוימת, למעלה מהאביות, היו יכולים להתחבר ביניהם, כן, ולזמין לפי זה המאור המחזיר למוטף, ולהיות לכן באמונה למעלה מהדעת. דעת זה האגו שלהם, אמונה זה כוח ההשפעה שביניהם, למעלה מהאגו, כשני קומות בהם, ואז לפי זה הם היו בגילוי הבורא. ואחר כך הרצון לקבל גדל יותר, זאת אומרת גילה את עצמו יותר מהצורה המקולקלת מראש שהייתה מחטא הדעת. ועם ישראל אם כך קיבל תוספת האביות, ובתוספת האביות הוא נופל, כי אין לו מה לעשות, וכך שוב מתעורר ושוב נופל ושוב מתעורר, וכך הוא מגיע למצב שנגיד על כל החלק שלו שנקרא ישראל הוא רוכש תיקון, זה נקרא בית המקדש הראשון. ומרגע זה והלאה מתחיל להיות שלב הבא, שלא יצאו ישראל לגלות אלא לצרף להן נשמות הגויים, זאת אומרת שהם צריכים לתקן גם כל אותם הרצונות שלא יכולים בעצמם להיות בהשתקקות לבורא ובעבודה רוחנית, היינו לעשות כל מיני פעולות כדי לעלות מירידה לעלייה, מחושך לאור, אין להם נטיות כאלה פנימיות רשימות. ואז יוצא שעם ישראל חייב בעצמו לרדת אליהם, לא שהרצון לקבל שלהם של אומות העולם יעלה ויכנס לתוך עם ישראל, זה לא יכול לקרות, אין להם נטייה לזה, כאלו רצונות ששייכים לרצונות הפסיביים. ולכן עם ישראל חייב לרדת אליהם, לכן יש מרגע שהשיגו את רמת המוחין דחיה בית המקדש הראשון, התחילו מיד לרדת, והתחילו שם, התחילו מלחמות, התחילו בעיות, זאת אומרת התוסף בהם רצון לקבל של אומות העולם, האגו, כן? והם התחילו ליפול, 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 עד שהתערבבו עם אומות העולם ונכנסו לגלות, זה נקרא גלות בבל, 70 שנות הגלות, אחר כך על ידי מה שמסופר במגילת אסתר, יצאו משם, ומשכו משם כל האביות שהיו כלולים בו, ולכן יכלו לבנות רק בית המקדש השני במוחן די נשמה. זה לא שהם היו יותר חלשים, היו פחות קדושים, אלא הם לקחו איתם את האביות של הבבלים, כן, האלו מזמני האמן, ולכן יוכלו בהתאם לזה לבנות רק בית המקדש השני, זאת אומרת מוחין דה נשמה. אבל בזה הם בנו בכל זאת דרגת השפעה, מוחין דה נשמה, ו הדרגה הזאת היא כבר כלולה בעם ישראל מאומות העולם. אבל בינתיים זה כמו שעליית החפ לגלגל טבע עיניים, לביטול שם במשהו. זה ניתן לעם ישראל רק יכולת לעבוד עם אומות העולם. ואחר כך חייבת להיות בכל זאת כניסת עם ישראל לאומות העולם עצמם. וזה מה שקרה בבית המקדש השני. אנחנו נדבר על בפרוטרוט על אופן השבירה וחורבן, מה שיש במלכי דרגת ומלכי תנים האלו. בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, זה צורות אחרות לגמרי בשבירה שלהם. נמצא מילים, באמת זה לא פשוט. מי שלומד בדרך כלל לומד איזה שטחית, אבל צריכים לקשור את זה עם בכל זאת עם החיים, עם העניין של ההשגה ובירורים שברצונות. איך שלא יהיה, זהו, ואז שיצאו לגלות בחורבן בית מאה שני, זה כבר גלות לא בבלי, כי בבל הייתה שייכת לאחאב של ישראל. ועכשיו שיוצאים לגלות אחרי בית המקדש השני, זה כבר יוצאים לאחאב האמיתי, אחאב דאחאב כאילו. ועכשיו זה מסתיים. אז אנחנו צריכים להבין שכל התהליך הזה הוא נקבע מראש. שום דבר לא קורה כאן שאנחנו יכולים לשנות, חוץ מעכשיו, עכשיו בלבד, בזמנים האלו, יכולים להתקדם בדרך הישנה. אבל בזמנם הם לא יוכלו לעשות בעצם שום שינוי. אמנם שהיו מתנגדים המקובלים לצדוקים, לפרושים ולמלחמות שם למיניהם עם המכבים יחד נגד יוונים ונגד רומאים, זה ודאי. אבל בסופו של דבר היה מובן שכמו שכתוב ש-70 שנה לפני חורבן בית המקדש השני, כבר היה מובן שעוד מעט השבירה היא תבוא, והיו מוצאים את הכהן הגדול מת מקודש הקודשים אחרי יום הכיפורים וכן הלאה. זאת אומרת ש... הדברים האלה הם התקדמו כמו שהיו צריכים להתקדם. כי סך כל העולם שלנו זה העתקה מתהליך הרוחני, והוא חייב לגלות כאן כל התהליך הרוחני הזה בדרגה הפחותה החומרית. ורק מזמננו אנחנו נמצאים כאן כבר בגילוי, התחילת הגילוי של התהליך הקימה, שישראל שגלו, שהם מגלים את עצמם כישראל, אז גם כן מגלים שהשכינה הם ההם, שיהיה בגלות, שאפשר להרים אותה מהגלות. וזה הכל תלוי אם אנחנו נגלה את הכלי לגילוי השכינה, שזה החיבור הנכון בינינו. לכן, אם אנחנו מדברים על עם ישראל או העולם, הכלי הכללי די אדם הראשון, אז אנחנו צריכים להגיד שהכל מתרחש בעיגול בסך הכל. כמו במלכות די אינסוף שהיא עגולה, נעשה צמצום שהוא עגול, ואחר כך הכל תלוי בכמה שהחלקים של המלכות די אינסוף יכולים להתחבר. ואנחנו עושים הדגמה בתוך הסיריות שלנו, מניין מה שנקרא, שמכל מניין אנחנו צריכים לעלות תפילה. על החיבור בינינו כדי לגלות את הבורא. וכך זה התיקון. עד שכל העשיריות, מאות ואלפים, עד שכולם הם הגיעו למצב שהבורא יתגלה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, עד שיתגלה לכולם. שאלות? כן.
עם ישראל בגלות, למה הם משתוקקים?
אם זה עם ישראל, אז הם משתוקקים מתוך הגלות גם כן לעשות נחת רוח לבורא, שלכן הם רוצים את הגאולה. מפני שבזה נעשה נחת רוח. כן.
ומה מפריד אותם בין הנחת רוח ל... למה הם עדיין בגלות אם הם משתוקקים לנחת רוח?
יש מחיצה ביניהם לבורא, שזה היצר הרע שלהם, הכוונה על מנת לקבל, שהוא עושה מחיצה, שכל מה שהם מתייחסים לביניהם ולבורא, זה הכל בעל מנת לקבל. כן.
וברגע שעוברים לגאולה, הבורא כבר גלוי מבחינתם?
אם הם מסוגלים לבנות ביניהם חיבור, היינו תיקון של המצב השבור של אדם הראשון, אז האור העליון מתלבש בתוך המערכת המחוברת, מתוקנת, וזה נקרא גילוי הבורא לנברא. איפה הם מרגישים את זה? בתוך הרצונותיהם פרטיים שמחוברים עכשיו לרצון הכללי, ששם ברצון הכללי במקום כוח הקבלה, האגו שורה כוח השפעה, הנתינה הדדית, על פני כוח הקבלה שיש בהם בכל זאת. זה נקרא שהם נמצאים באמונה למעלה מהדעת. כן.
אבל אנחנו לומדים בשיעורים האחרונים שצריך דווקא להשתוקק כל הזמן לגדלות הבורא. גדלות לא לגילוי שלו.
נכון. גם עכשיו אמרתי לך. בשביל מה הם עושים את, רוצים את הגילוי הבורא? רק כדי לעשות לו נחת רוח, כך דיברנו. אז אני לא משתוקק לגילוי הבורא לעצמי. כן? אני משתוקק לגילוי הבורא כדי לעשות לו בזה נחת רוח, כרצונו להתגלות, להיות בנבראים, שאנחנו נהיה כשכינה שלו, כמקום שהוא שורה. אז אנחנו מצד אחד נותנים לו מקום להתגלות ונהנים מהגילוי שלו, מפני שהגילוי שלו עושה לו נחת רוח. אנחנו עושים את זה על מנת להשפיע למעלה מהאגו שלנו. יש כאן דקות מיוחדת במילים שצריכים לחשוב עליה. כן.
אז גם התפילה על גילוי הבורא במניין צריך להיות כדי לעשות לו נחת רוח.
זה קודם כל. סוף מעשה במחשבה תחילה. לא. אז מחשבה התחילה היא צריכה להיות כזאת. שאנחנו עושים כדי לעשות לו נחת רוח. ומזה כבר זה קובע כל הפעולות שלנו. כן.
עכשיו, התגובה הזאת של לעשות לו נחת רוח, במה זה בא לידי ביטוי? יש לזה איזשהו ביטוי מסוים?
ביטוי שזה... מאוד פשוט, שכל מה שאני עושה, אני עושה לטובתו. כמו שאימא שחושבת על התינוק שלה. כן.
מה זאת אומרת לטובתו? לטובת, כאילו, לטובת תכונה, מה זה לטובתו?
לטובה, נכון, שאלה יפה, איך אני מתרגם את זה לחושים שלי, לרצונות שלי, להרגשות שלי, אני מעביר את זה לתתה בינתיים בפועל ליחסים שלנו עם החברים. שהבורא שבר את הרצון לחלקים כדי שאני יכול לעבוד עם החלקים האלה ומהם להרכיב את היחס שלי אליו. לכן, מאהבת הבריות אני צריך להגיע לאהבת השם. וכך אנחנו מרכיבים את הכלי. לפי היחס שלי לחברים, אני יכול להגיד באיזה רמה אני נמצא עם הבורא. בסדר? כן, חנוך.
מאהבת הבריות לאהבת השם בסדר, זה מובן, אבל בלי עזרת השם אני גם לא אגיע לאהבת הבריות.
נכון.
אוקיי, אז איך העבודה פה?
זה פשוט מאוד. אם אתה רוצה לקיים עכשיו את הבריאה, אין? להיטיב נבראיו, כמו שהבורא עושה את זה, ואתה פועל כנציג שלו, הנאמן, אין? אז אתה יכול לבקש ממנו כוחות לדרוש, כי אתה לא דורש לעצמך, אלא כדי לממש את העבודה שלו, ואז אתה נקרא עובד השם.
מכיוון ש... כרגע לפחות הדרישה והכוונה היא כלפי העשירייה, כלפי מרכז העשירייה, כלפי איזושהי תכונה שקיימת שם, אז אני מבקש בעצם מהעשירייה כוח לאהוב אותם?
נכון. אתה מבקש דרך העשירייה כוח מהבורא, לאהוב אותם, לחבר אותם, לעשות אותם שנת או מקום איפה שהבורא יכול להתגלות. בזה אתה עושה לו נחת רוח. גם בזה שאתה מחבר אותם יחד ומשפיע להם, דרכך אתה רוצה להשפיע להם את ה... כוח שלו, את האור העליון, את המילוי, אז בזה אתה פועל כנציג הבורא.
בתרגיל שעשית בשיעור הראשון של כנס פיטר, היה מורגש באמת שנוצר משהו שבאמת כבר אפשר לבוא איתו באיזשהו דו-שיח. באמת לבוא ולבקש, להתקלל, כל הדבר הזה, אבל... בדרך כלל זה מין כזה איזושהי דרישה מעצמי בעצם, או איזה משהו עלום, משהו שהוא שקשה לאחוז.
זה עדיין שורה עלינו הסתרה. זאת אומרת, עדיין אנחנו לא הגענו לבקשה הנכונה שהאור העליון הוא יהפוך את ה מסך המסתיר למסך המגלה. עדיין אין לנו את האור העליון בצורה מספקת כדי לתקן אותנו, לעלות אותנו למעלה מהאגו שלנו, שאנחנו נוכל להיות מנועלים לא על ידי הרצון האגואיסטי, אלא על ידי חשיבות הבורא.
יש דרך להתכוונן לשם, לדפוק שם, בלי כזאת יכוונה כמו שעשית?
רק לממש את זה בעשירייה. אין אחרת. אין לנו טיפול בשום דבר חוץ מעשירייה.
כשאנחנו בעשירייה, אני מדבר על זה, כשאנחנו בעשירייה, כשאנחנו פה יושבים בשיעור שאנחנו מדברים.
זה לא חשוב, יושבים בשיעור, מדברים, או כל אחד מפוזר, אבל הוא נמצא בעשירייה.
איך מגיעים לאותה הרגשה?
אני לא משתוקח להרגשה, אני משתוקח לפעולה. איזה פעולה אני יכול לעשות כדי למשוך כמה שאפשר יותר המאור המחזיר למוטב לעשירייה שלי. איך לגבש בתוך עשירייה שלי חיסרון, שבאמת יהיה חיסרון שהבורא יעזור לנו, אמנם שעוזר, אבל שהוא במיוחד יעזור לנו להגיע להכרתו. למה? כדי להיות בעבודה שלנו בצורה עוד יותר נעלה, והאמת בהסתרה עוד יותר גבוהה. כי כמה שאנחנו עולים יותר בסולם המדרגות, אנחנו יותר ויותר ויותר מסתירים את האגו שלנו ומתעלים מעליו בכוח השפעה, ואז אנחנו שם בינינו מתקשרים ועם הבורא. אנחנו לא נקבל אף פעם גילוי הבורא בכלים שלנו, זה רק באמונה. בקיצור, צריכים לבקש מאור העליון שייתן לנו שכל ורגש רוחניים. יש עוד עבודה, לפעמים אתה רואה, מרגישים את זה, לפעמים זה נעלם, ככה זה בכאלה גיחות, זה לאט לאט מתבהר. יבוא. אני מקווה מאוד. מתקדמים, העיקר לא לפחד מכל המכשולים, מכל הכישלונות, מכל הבעיות, כי סך הכל הדרך שלנו זה עוד ועוד ועוד לגלות את השבירה. ולכן צריכים ללמוד גם מהיסטוריה וגם ממצבים של היום, שהכל מתגלה לגילוי השכינה. אנחנו צריכים לעבוד כנגד זה, ולמשוך המאור מחזיר למוטב, על כל המכשולים האלו. כמו שכתוב, שים על עיני חלם, ונעשו את גל של עצמות. אבל זאת העבודה. ולכן צריכים שמחים להיות ברשעים שמתגלים. ולעבוד כנגדם בצורה שיטתית, גם בצורה פרטית, גם בצורה כללית, שאחר כך נראה שאין פרטי וכללי, כי כולנו מחוברים. בסדר? כן.
רב, על עניין שהבורא נמצא בגלות, יש קשר במערכת בין הניצוצות, ויש כוח שמקיים. אז הרגשה, מה זאת אומרת הרגשת הגלות מהבורא?
הרגשת הגלות מהבורא זה לא הרגשת הבורא. זה הרגשת הגדלות שלו. זה מה שאנחנו כן רוצים לבקש, צריכים לבקש. זה גדלות הבורא שיהיה בינינו, זה הכוח האמונה, שהוא ייתן לנו הכוח הזה לעשות הכל נגד הרצון שלנו. מה שאנחנו אומרים אמונה למעלה מהדעת, זה בעצם כוח גדלות הבורא על פני גדלות האגו שלך. זה מה שאני צריך. שאם בא עכשיו איזה רצון אגואיסטי וכובש אותי ומחייב אותי לעשות כך וכך ומבלבל אותי מאוד מאוד, ואני לפעמים מכיר אותו, לא, אני מזהה אותו או לא, אז אני מבקש גדלות הבורא שהוא יאיר לי, לא הבורא עצמו, הגדלות, זה כוח האמונה. שהגדלות הזאת תעזור לי להיות למעלה מכל ההפרעות. אבל לא סתם ככה למעלה מההפרעות, אלא אני אעשה כאן מאבק, אבל יהיה לי ביד את הכוח הזה, הגדלות הבורא. זה מה שאני מבקש. בלי זה אני ודאי שלא יוכל להתמודד עם היצר הרע שלי. מאיפה? אני צריך כוח כנגדו. אנחנו נמצאים בשדה פיזיקלי. שם שני כוחות צריכים להיות. אחד כנגד השני, ואני המכריע. טוב, כן, קלה.
כל הנושא הזה של להשתוקק לגדלות הבורא ולא לגילוש שלו, למעלה מהדעת, לשמע, לאחרונה אתה דווקא דופק בנקודה הזאת ממש, קבוע.
כי אנחנו הגענו למצב שיכולים על זה יותר לדבר, ולהתרגל למושג הזה שהוא קיים, ולא סתם מילים פורמליות, כמו שדיברנו פעם וכך התייחסנו אליהם, אין שהאמונה למעלה מהדעת, לא יודעים מה זה, אבל כך אומרים. אין כך מוסיפים, כמו בעזרת השם מוסיפים, בכל מקום. נאמן? אז אנחנו עכשיו נמצאים במצב שהגדלות הבורא, אמונה למעלה מהדעת, הם הופכים להיות נחוצים לנו. הכוחות האלו זה כוחות כדי להתמודד בצורה ממשית עם הרצון האגואיסטי שמתעורר בנו כל פעם שנעמיד אותנו את הדברים האלה זה כנגד זה. כן?
וממש לאחרונה זה מורגש בין עינינו שזה באמת ככה זה מורגש. במידת מה, עד כמה שאנחנו מסוגלים בכלים אגואיסטיים שלנו, אבל זה כבר מורגש שזה ממש יסוד של יהדות.
נכון.
וזה יסוד, יסודות, וכאילו, איך תגיד את זה למישהו לא חדש אפילו.
לא יכול.
זה בלתי אפשרי.
לא, נכון.
אז...
לכן זה נקרא חוכמת הנסתר. שמה שאנחנו רושים, אין בזה שום דבר. אבל לומדים את זה 10 שנים, 15 שנה, ואז משיגים. ולפני זה, או סתם אדם מבחוץ, שיהיה חכם, לא יעזור לו. לא. כי במשך השנים האלו, אנחנו תיקנו את הכלים שלנו, כדי להגיע למושגים האלו. לא. ובגלל שזה כמו ילדות, כן? כעד שהגענו למצב להיות בוגרים. כן?
והעניין שמה לדעת הוא קבוע, הוא בתאוצה כאילו, זה לא יכול להיות שקצת, אופה, הפכת, זה הרי בדרגה הבאה עוד פעם מה לדעת חייב להיות, ולא בהסכמה ולא ברגש ולא בשכל, ועוד פעם מה לדעת, וככה. אז במה שונה העובד הפשוט שלא מודע לדבר הזה?
איזה עובד הפשוט?
נו,
אדם מרחוב?
מי שלא יודע על הדבר הזה של אמונה למעלה ולדעת, אלא הוא משתוקק להתחבר ולא משיג ואיכשהו מבקש לבורא כאילו במושגים ילדותיים במה הוא שונה ממני שאיכשהו קצת
כי אתה נראה... הולך להשיג את זה בפועל שזה יהיה לך כלי ביד, נשק וכנגדו של היצר הרע אתה תעמוד עם הנשק הזה זאת אומרת שתמיד יבוא הפרו, אז יהיה לך גדלות הבורא, שאתה מחזיק בידו ונלחם עם הפרו.
מבחינת המערכת,
כן.
אני כשקצת מודע לדבר הזה של למעלה מהדעת, במה כן. אני שונה במשכת מאור, מהזה שבכלל לא יודע על זה.
וזה והוא... שאתה קצת יודע ואתה רוצה. אתה מבין שזה צריך להיות. ואנשים... או חדשים אצלנו ברחוב לא יודעים את זה ולכן לא יעזור לנו אתה יודע מה תעזוב למעלה מהדעת לפני זה אנחנו מדברים לא על ידי לא על למעלה מהדעת לפני זה אנחנו מדברים על מאור המחזיר למוטף זה הצד הקודם לאמונה למעלה מהדעת שאנחנו מבקשים מאור המחזיר למוטף איך אנחנו יכולים למשוך אותו באיזה צורה הוא בא אלינו פועל, עד כמה שאפשר לעורר אותו יותר להשפיע עלינו, וכן הלאה. כשמדברים על מאור מחזיר למוטף, ממנו והלאה עוברים לדרישת האמונה למעלה מהדעת.
אבל
אחר כך נדבר בצורה יותר פרטנית.
מבחינת המערכת, דרישת המאור הפשוטה היא יותר חזקה מאשר שלי, או שלא.
שוב?
מבחינת המערכת, כאשר אנחנו מבקשים ופונים...
נו, ודאי שאם מערכת מבקשת, זה יותר חשוב ממה שאתה לבד. שאתה לבד מבקש, אתה לא לבקש לעצמך, אתה מבקש עבור המערכת ובתוך המערכת. אם לבד בכלל, זה אתה מנותק. ההפך. אז אתה מפעיל כוחות הרע. אם אתה מבקש לעצמך, ללא קשר עם הסירייה ועם הקבוצה, לא לטובתם, אז אתה נמצא בעל מנת לקבל, ואתה כבר נמצא, נקרא בזה קליפה. אם לא היית דורש מהבורא, אז היית סתם דומם כמו כל העולם. אבל כשאתה מבקש לעצמך, וביכולת שלך לבקש עבור כולם, שאתה יודע, אז זה כבר קליפה.
זה ברור, אני שואל קצת אחרת. מי שמבקש, מי שמבקש רגיל, במה הוא שונה?
הוא שונה בזה שהכוונה שלו היא פחות מבוררת ממי שלך.
אז עצם ערך המוסף הוא סך הכל הנקודת של הזדמנות.
אבל אין יותר חוץ מהכוונות מבוררות יותר ומבוררות פחות בכל התהליך שאנחנו עוברים. אין יותר. ההבדל הוא רק בגובה החיסרון, בגודל החיסרון, שאליו אתה מלביש את הכוונה שלך, איך אתה רוצה להשתמש בחיסרון שלך. זה הכל. אין לנו פעולות, יש לנו רק בקשות. פעולה שלנו היחידה היא הבקשה. הבקשה יכולה להיות, פעולה יכולה להיות קדושה או קליפה. קדושה שאתה מעביר אותה עבור הכלל, אתה רוצה לתקן את הכלל, לחבר אותו, כדי לתת לבורא מקום להתגלות. אם אתה חושב על עצמך, אז זה קליפה. וחוץ מהבקשה, אין לך כלום. אין לאדם מה לעשות בחיים שלו, חוץ מבירורים לתפילות, לבקשות. זה הכל. זה כל היכולת שלנו, של אדם בעולם הזה. או שהוא עושה פעולות פיזיות בעולם הזה, שהן דבוקות להכוונות שלו, כן, ואז זה נקרא גשמיות. אבל גם כן, נדמה לו שהוא עושה את זה בידיים. הוא לא עושה את זה בידיים. זה סתם איך להגיד, פעולות שאין בהן כוונה לבורא, הן נקראות פעולות גשמיות. כן? ואז אנחנו רואים בפעולות כאלה העולם הזה. נדבר על זה פעם. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.